הדגמה של המהר"ל בפרק הזה, זה באמת לברר את מעלות המשיח. כי זה דבר מאוד יסודי, להבין את גודל ההנהגה שתתגלה. זה מה שהמהר"ל רוצה לברר בעצם בכל הפרק הזה. שהנהגה המשיחית זה לא הנהגה סטנדרטית של ההנהגה שהכרנו עד עכשיו, יותר טובה. זה הנהגה ברמה אחרת לגמרי. מה שכל המקורות שהוא מביא נועדו לדבר הזה, נועדו לברר אצלנו את סדר גודל של ההנהגה. למה? כי ברור שהמשיחיות זה השלמת העולם. זאת אומרת שכל החסרונות יושלמו. זה מה שמאפיין את המשיח. זה השלמת החסרונות שהם בולטים, הם ידועים. אנחנו רואים מה שקורה. והמשיח בא להשלים את החסרונות האלה. העולם כבר בדק את כל הדרכים איך לנסות לפתור בעיות האדם, הבעיות החברתיות, הבעיות המוסריות, הבעיות הרוחניות, הבעיות הכלל אנושיות. זה העולם בדק, והוא לא הצליח, הוא הצליח לקדם, להתקדם, להתפתח, אבל הוא לא הצליח להגיע לידי שלמות. חסרונות גדולים ובולטים עדיין קיימים בעולם. יש מלחמות, יש בעיות של מוסריות חמורות מאוד, יש בעיות מאוד גדולות. אז המהר"ל רוצה לברר מה מעלת המשיח כדי שבאמת נדע, שיהיה בכוחו להשלים את כל החסכונות האלה. כי אם זה היה סטנדרטי, אם זה דם, הוא היה אפילו מנהיג טוב, אבל עדיין בסטנדרט הרגיל, אז זה לא, עדיין לא היה נותן לו את הכוח להשלים מה שאחרים לא השלימו. טוב, אז אפשר להתחיל. אז בואו נקרא את המדרש. במדרש תנחומה, על הפסוק, הנה ישכיל עבדי, ככה כתוב בנביא ישעיה, הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד. זה ככה כתוב, נכון, ונישא וגבה מאוד. באמת זה ציטוט הפוך. צריך לתקן. מה שאני אומר זה נכון. הנה ישכיל עבדי, ירום וניס, בלי ו, ירום וניסה וגבה מאוד. צריך להפוך את המילים. ככה כתוב בתנ"ך. וירום, ירום בעצם, אומר המדרש, מאברהם. מאברהם. דכתיב, אצלו, הרימותי ידי לאל עליון. ככה כתוב בבראשית. אברהם אבינו השתמש בביטוי הזה, הרימותי. אז בהיקש, מבינים שמה שכתוב בפסוק בנביא ישעיה ירום, זה בעצם מרמז לאברהם שהמשיח יעלה במדרגתו על מדרגתו של אברהם. וניסה, אתם רואים בציטוט פה עכשיו, זה לפי הסדר הנכון, וניסה ממשה, שכתוב אצלו, שאהו בחקיך. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עוד פעם הקש, וניסה, סאהו, זה מרמז למשה רבינו, שהמשיח יעלה על מדרגתו של משה רבינו. הרמב״ם בהלכות תשובה הזדעזע מזה. כן, הוא הזדעזע מזה. תמיד הרב ציודה היה אומר לנו את הדבר הזה, שהרמב״ם לא הצליח לכתוב שהמשיח יהיה גדול ממשה רבינו. בהלכות תשובה, בפרק ט' הלכה ב', הוא מדבר על המשיח, והוא אומר ככה, ומפני זה נתעבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם, לימות המשיח, כדי, למה כולם רצו להגיע לימות המשיח? מה רצו בעצם? כדי שינוחו ממלכויות. מה ציפו, מה קיוו, למה רצו להגיע? כדי לנוח משעבוד מלכויות. שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. מפריעות. המלכויות האלה, בכל הצרות שלהם, הן לא נותנות מנוחה לעבוד את השם כהוגן, לעסוק בתורה ובמצוות. וימצאו להם מרגוע, ואז בימות המשיח סוף סוף יוכלו למצוא מרגוע, וירבו בחוכמה כדי שיזכו לחיי עולם הבא, לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו, ונאמר והסירותי את לב האבן מבשכם, מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חוכמה יהיה יותר משלמה. ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו. הוא לא הצליח לכתוב, כמו שכתוב בנביא, שהוא יהיה גדול ממשה רבינו. זה הרמב״ם לא יז לכתוב. הוא היה חסיד של משה רבינו. אז הוא שינה מן המדרש. נכון? כן, איך אפשר לכתוב דבר כזה? אפילו על המשיח שיהיה גדול ממשה רבינו. אבל במדרש זה כתוב במפורש. שהוא אפילו יעלה על משה רבינו. מה? זה בפרק ט' בהלכות תשובה, פרק ט' הלכה ב'. קרוב למשה רבינו. כן? מה? על המקור, כן, הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ט' הלכה ב'. מה? למה הרמב״ם בא? שינה מן המדרש? למה אי אפשר? כי הרי כל תורתנו בא ממשה רבינו. אז הוא חשש ממה שבעצם קרה במשך הדורות. שמישהו טען שהוא בא להחליף את משה רבינו. הרי מה טוענים להבדיל אלף אלפי הבדלות הנוצרים? שקם משיח שמבטל את תורת משה רבינו. שהוא יותר גדול. ממשה רבינו. אמר הרמב״ם, לא, אף אחד לא יעבור את משה רבינו. למה? כי משה אמת, ותורתו אמת, והתורה לא תשתנה, ולא ייתכן שמישהו יעלה, גם כתוב במפורש פסוק בתורה, לא קם כמשה עוד. זה חשש. כן, הרמב״ם צריך לדעת, שהרמב״ם, הוא היה גם מחנך גדול. הוא היה מחנך גדול. בסדר, יבוא זמן שתקרא את המדרש הזה. אבל בינתיים, לרבים צריך לומר שהמשיח באמת יהיה מאוד מאוד גדול. הרי הוא כתב פה שהוא יהיה גדול משלמה. זה כן הוא כתב. אבל להגיד גדול ממשה רבינו, יבואו תקלות מזה. צריך לחנך את העם שאין גדול יותר ממשה רבינו, לא היה ולא יהיה, ונבואת משה לא תשתנה. אז רק זה הערה, הרב ציודה תמיד היה אומר את זה, תמיד היה חוזר על הדבר הזה, שהרמב״ם לא העיז לכתוב שמישהו יהיה גדול ממשה רבינו. מתוך זה, מפה אנחנו גם יכולים לשמש את הרמב״ם, איך צריכים להתייחס לגדולי ישראל, איזה חרדת קודש. כלומר, עד כדי כך, חרדת קודש כלפי אישיותו של משה רבינו וגדלותו, שהרמב״ם אומר, טוב, אז אני קצת אשנה מה שכתוב במדרש. קצת. זה לא נורא. בסופו של דבר, אם כולם מעריצים את משה רבינו, מזה לא יצא שום תקלה. אבל אם חס ושלום מישהו יבין את זה לא נכון, אז יכולה לצאת מזה תקלה גדולה. אז אני לא מוכן לכתוב את זה.
אבל כל מה ש... אפשר לומר שהרמב״ם כן חשב שיכול להיות שהמשך יהיה מעל דרגתו של משה, רק שהוא לא רצה שזה...
כן, זה חינוכי. מה שהרמב״ם כתב כאן זה חינוכי. אתה רואה שהוא השתמש בביטוי מיוחד. ונביא גדול הוא, הוא אמר שהמשיח יהיה נביא גדול. זה אחד מן הדברים שמאפיינים את המשיח, שיש לו גם מדרגה של נבואה. קרוב למשה רבינו. יבוא מישהו ויגיד קרוב, אבל זה לא מה שכתוב במדרש. בסדר, קרוב תיקח את זה איך שאתה רוצה. או קרוב כלפי מטה, או קרוב כלפי מעלה. בסדר? תיקח איך שאתה רוצה. אבל אני חסיד של משה רבינו. יש לכולנו אותו רבה. מי זה? אדוננו ורבינו, משה רבינו. זה הרבה של כולנו. על זה, מזה אנחנו לא נזוז. כן. בסדר, הלאה. כן. אז זה המהר"ל הולך להסביר. המהר"ל באמת, את המדרש הזה, הוא עכשיו הולך באמת לברר. מה, כפי שאמרתי בהקדמה, כל העניין של המדרש הזה, ובכלל של הפרק הזה במהר"ל, זה לברר את מעלות המשיח, כדי שנדע שיהיה בכוחו של המשיח להשלים את העולם. כי זה מה שאנחנו צריכים לתפוס. כשאנחנו מדברים על משיחיות, ואנחנו מדברים על האישיות הזאת, המשיח, עלינו לדעת שהולכים לקראת השלמת העולם. תיקונו של עולם במלכות שדי. זה העניין. זה לא שיהיה טוב לנו ונחיה בשקט ונטייל כל יום. לא. מדובר במהפך עולמי. והמהפך העולמי הזה מחייב אישיות מיוחדת במינה. לכן המדרש בא לברר באיזה סוג של אישיות מדובר. על מה? אתה חושב שמדובר בסטנדרט רגיל? בינתיים שמענו שהוא יהיה גדול מאברהם אבינו. הרמב״ם אמר גדול משלמה המלך. במדרש כתוב גדול ממשה רבינו. הרמב״ם כתב קרוב למשה רבינו. אבל מה שלא יהיה, בכל זאת זה נותן לו שיעור קומה. מדהים. אחר כך ממשיך המדרש ואומר, וגבה, כן, הרי בפסוק כתוב, וגבה מאוד, וגבה ממלאכי השרת. דכתיב אצלם, כמו שכתוב במעשה מרכבה לגבי המלאכים, וגביהם גבה להם, וכן הוא אומר, מי אתה הר הגדול? שהוא גדול מאבות. עד כדי כך. זאת אומרת, הוא עולה על כל מה שקדם לו בקיצור. אם הוא גדול מאברהם אבינו, גדול מאבות, גדול ממשה רבינו, גדול משלמה המלך, גדול ממלאכי השרת, בקיצור, זהו. אז הוא גדול מכולם. ולמה זה חייב להיות ככה? כפי שאמרתי, שבא הזמן להשלים הכל. הכל צריך להיות מתוקן. אז לזה צריך, באמת צריכה להיות הנהגה, שיודעת להשלים את כל החסרונות העולמיים, ללא יוצא מן הכלל. כן, מה אתה שואל? נכון, נכון. שהוא היה חכם מכל אדם, נכון מאוד. זאת אומרת שהוא עולה גם, בוא עכשיו נסכם. גדול מן האבות, זאת אומרת גדול במידות. כי האבות מה זה? מידות. הוא עובר את כולם במידות. הלאה. גדול ממשה, זה עניין של נבואה. גדול משלמה, גדול בחוכמה. זאת אומרת, מה? וגדול ממלאכי השרת, מה זה בא לומר? זה עוד לא יודעים. אז תכף נראה את המהר"ל. אבל באמת, מה אנחנו רואים בעצם מן המדרש הזה? שהמדרש הזה רוצה לייחס למשיח שלמות שעוד לא נתגלתה בעולם בכל הממדים. בין במידות, בין בחוכמה, בין בנבואה. ואלה כל הפרמטרים הדרושים להשלמת ותיקון עולם. גם במדרגות הפרטיות של האדם, וגם במדרגות הכלליות. למשל, שלמה, חוכמתו הייתה בהנהגה. כמלך, יודע לנהל מלכות. המשיח ינהל עוד יותר טוב. לא רק זה, אלא שלמה זה השפעה עולמית. כן, אבל בהשפעה עולמית של שלמה המלך, בסוף נתגלו תקלות, כידוע. נכון? אז המשיח לא ייפול. בזה הוא לא ייקשל. הוא ינהיג את המציאות העולמית ביד רמה. יעלה בזה על שלמה המלך. וכו' וכו'. יש דברים שכתוב שמשה רבנו לא ידע. המשיח כן ידע. זאת אומרת, המדרש הזה באופן כללי מייחס למשיח מדרגות שעוד לא נתגלתו, עוד לא נתגלו בעולם. נכון.
זאת אומרת, צריך להיות גם לדעת את ידיעות הארץ, וגם לדעת את ידיעות למעלה, כי מלכי השרת, זה
החוכמה
העליונה, וזה לא...
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת שהוא באמת מקיף גם את השלמות הארצית, וגם את השלמות השמימית. אז זה מה שבערך המהר"ל הולך להגיד. ופירוש זה, המשיח יהיה גדול מכל העולם. ומפני כי אברהם היה התחלת העולם. עכשיו, המהר"ל מתחיל להסביר למה ההשוואה דווקא עם אלה. במדרש הזה אנחנו רואים שיש השוואה בין המשיח לבין הדרגות השונות. אז הוא אומר ככה, זה מתחיל מאברהם, למה? ומפני כי אברהם היה התחלת העולם, כי היה הכל עד שבא אברהם תוהו. הגמרא אומרת, 2000 שנה תוהו. כלומר, אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם, בשנת 2000 הוא היה בן 52. עד אז, 2000 שנות תוהו. מה זה שנות תוהו? עולם בלי צורה. עולם שסוטה אחרי עבודה זרה. עולם שהכיר חטא אדם הראשון, חטא קין, חטא דור אנוש, חטא המבול, חטא דור הפלגה. חטא סדום ועמורה. בקיצור, קלקול אחר קלקול. נפילה אחר נפילה, השחתה אחר השחתה, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. הכל. במשך 2000 שנים האלה, הכל. גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. עד שבסוף, חורבן אחר חורבן. חורבן מבול, חורבן, סדום ועמורה. קיצור, עולם של תוהו. עד שבא אברהם אבינו ומתחיל לתת לעולם צורה, בסיס, קיום, חיים, קורא בשם השם. מה זה קורה בשם השם? מגלה את היסוד האלוקי של המציאות. העולם הוא לא הפקר. יש מנהיג לבירה. יש דין ויש דיין. יש טוב בעולם. אל תחשבו שמה ששולט בעולם זה הרע והרוע. כל האנושות הולכת לקראת הפילוסופיה הזאת, שהשולט בעולם זה הרוע. לכן מגיעים לשפל המדרגה בסדום ועמורה. שמה? מקימים חברה שהיסוד של קיומה הוא רוע. מה קרה? איך אנשים כאלה הגיעו לדבר כזה? כזה רוע? לא, אני אסביר לך, זה לא כזה רוע מתוך תאוות, מתוך אידיאולוגיה, זה הרבה יותר חמור. מתוך רצון לעשות רע, מתוך שיטת חיים, מתוך הבנה שככה העולם בנוי. כל המרע מחברו, הרי זה משובח. ואם מישהו בסדום ניסה לסתות מן הקו האידיאולוגי הכללי, הורגים אותו. למה? אתה מסכן את החברה. הבת של לוט הייתה מפרנסת עני, הורגים אותה. את פוגעת בחינוך. את מקלקלת את החינוך של הילדים. עוד מישהו עלול להאמין שיש טוב בעולם, ושצריכים לפעול לפי הטוב. באברהם אבינו, והוא מעמיד כנגד זה אנטיתזה. עולם חסד ייבנה. הטוב ינצח כאן. לכן אומר המהר"ל, זה לא במקרה שהוזכר כאן אברהם. כי אברהם בא לתת לעולם צורה בעולם של תוהו, הוא מביא עמוד. אור, מה אתה שואל? בסוף הם רצו לפגוע בלוט, כי הוא הכניס אורחים. הרי הם באו לשבור את הדלת, עד שהמלאכים ייקו אותם בסנוורים. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן לך פה לקלקל לנו את החברה. לוט הוא בעצם שייך לאברהם. הוא טעה, הוא התבלבל בניווט. הוא הלך לסדום. הוא חשב שאולי אפשר לעשות משהו שם. עד שיתברר לו שלא. אז לכן באו להציל אותו. כי במהותו הוא לא סדומי. זה באמת לא כבוד גדול שהוא הלך לגור שם. אבל הוא לא סדומי במהותו. וכשבאמת אנשי סדום תפסו את זה, באותו רגע שהם תפסו את זה, כל עוד הוא שיחק את המשחק, הוא התחפש כאחד מאנשי סדום, אז נתנו לו להיות. אבל ביום שגילו שהוא בעצם לא מי שלהם, התכוונו לשבור את הדלת וגם לשבור לו את הראש, עד שהמלאכים ייקו את כל האנשים האלה בסנוורים. אז אומר המהר"ל, בגלל זה מוזכר אברהם. זאת אומרת, המשיח, הוא יהיה מסוגל לעשות את זה. מה שאברהם התחיל לעשות, להוציא את העולם מן התוהו שלו, המשיח יגמור להוציא את העולם מן התוהו. הוא יתגבר על כל הכישלונות האלה של האנושות שתיארתי קודם, של הרשימה של אותם החטאים, אנשי סדום, רעים וחטאים מאוד, זה לא נגמר, התיקון הזה לא נגמר. לא נגמר התיקון של כל החטאים של הדורות האלה, של 2000 שנים הראשונות של העולם, התיקון הזה לא נגמר. יבוא המשיח וישלים את מלאכתו של אברהם אבינו. הוא יגמור להוציא את העולם מן התוהו המוסרי הזה, של החטאים הנוראים, של דור המבול ודור הפלגה וסדום ועמורה. הוא יוציא לגמרי את העולם מזה. זה ייגמר. לכן מזכירים את אברהם. המהר"ל מסביר לנו פה עומק עצום. זה לא, הוא יהיה גדול מאברהם, טוב, חיפשו מישהו להשוות אותו. לא, זה לא במקרה שהלכו להזכיר את אברהם. כי אברהם התחיל את המלאכה הזאת, להוציא את העולם מן התוהו שלו. אבל יבוא המשיח ויגמור את המלאכה. מה שאברהם התחיל, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. מי זה? זה המשיח. הוא יגמור את העבודה שלנו אברהם אבינו.
כן. או שהוא יהיה גדול ממנו.
כדי לגמור את המלאכה של אברהם אבינו, הוא צריך להיות גדול ממנו. אם הוא לא יהיה גדול ממנו, אז זה יישאר ברמה שאברהם אבינו פעל. אבל רואים שבכל זאת, אחרי אברהם אבינו, עדיין יש פה ושם איזה קלקולים בעולם. לא חסר. אז זה בדיוק מה שהוא בא להגיד. המהר"ל בא להגיד שהמשיח יהיה גדול מאברהם אבינו, במובן שהוא ישלים את המלאכה. המצווה נקראת על שם גומרה, על מי שמסוגל להוביל את הדבר עד תומו. זה יפה מאוד להתחיל, אבל אם אתה משאיר את העסק באמצע, אז זה עוד לא זה, צריך לגמור את העסק עד הסוף. ומשה, עכשיו השוואה השנייה, זה ביחס למשה רבינו, נכון? ככה אומר המדרש. ומשה היה כאשר היה עיקר העולם בפועל. וזה כאשר יצאו ישראל ממצרים, כי אז נחשב כי העולם הוא בפועל. עכשיו השוואה שנייה, ביחס למשה רבינו. אז מה משה רבינו? משה רבינו זה כבר גילוי האלוקות בעולם. ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה, בהליכה 40 שנה במדבר, עם ניסים. ונפלאות, כלומר גילוי אלוקות חשופה. או, יפה מאוד. זה בדיוק מה שבא להוכיח. שבעצם יבוא המשיח וימשיך את פועלו של משה רבינו, כן? והוא ישלים את זה. משה רבינו לא נכנס לארץ. אבל המשיח כן. חז"ל מבררים שמשה רבינו, אם הוא נכנס לארץ, אז בית המקדש לא היה נחרב, וזה לא היה, אז הוא יוצא טוב. אז אבל המשיח כן, יבנה בית המקדש שלישי ולא יחרב. כלומר, כל מה שלא הושלם בימי משה רבינו, הכל יושלם על ידי המשיח, שיבוא וישלים את ההוצאה לפועל של גילוי שם השם בעולם. משה רבינו הוא כבר פעל מאוד לגלות את שם השם בעולם. כל העולם כולו עמום ממה שמשה רבינו עושה. הניסה אלוקים להוציא עם מתוך עם. משה רבינו עשה את זה. גם בדור המבול וגם בסדום מתו תינוקות. האם אי אפשר היה לקחת את כל התינוקות תחת חסותו וחינוכו של אברהם בסדום? לא. כי גם הם התקלקלו. גם הם התקלקלו. כולם התקלקלו. מה שאפשר להציל, המלאכים הלכו להציל. הם נכנסו לסדום והם הצילו מה שניתן היה להציל. הם הצילו. זה באשמתה. סימן שמשהו מצדום נדבק בה. מה, כל מי שלא, אם אדם משהו מצדום נדבק בו, אז הוא לא יכול לצאת מזה. ומה שהסתכלה, הרי היה אסור עליה להסתכל. נכון? להסתובב. למה הסתובבה? כי היא הצטערה. היא רצתה, וואי, מה זה, סדום, עולה באש. מה, אולי השארתי משהו שם. אולי שכחתי משהו שם. זה בעצם לא היה כל כך נורא. היו לנו רגעים טובים בסדום. היו לנו גם זמנים טובים. נכון, הם באמת לא היו כל כך בסדר. אבל בכל זאת, היו דברים טובים. הסתובבה. משהו מזדומיות נדבק בה. לכן היא הפכה למלח. מה זה מלח? אין חיים. מי שנפגע מן האווירה הזדומית, הוא מת. מלח כן? מלח כמשמעו, כי המלח מקפיא. זה חוסך חיים. כשאתה לא רוצה שמקום יצמיח יותר, מה אתה עושה? זורע עליו מלח. ככה עשו הרומאים. הם היו זורים מלח, האדמה כבר לא מצמיחה יותר. כמו שעד היום. מה צומח? לא צומח כלום. אז זה מה שקרה. מי שנדבק במשהו, כן, התינוקות כבר נדבקו. ככה גידלו אותם. זה לא, אבל שלא נחשוב שבסדום הם גידלו את התינוקות במעונות של אמונה. וגידלו אותם באהבה. זה לא ככה. היו עוד חברות כאלה בעולם, שכבר מהגיל הכי צעיר, הנגיף הוכנס לתוך התינוק. התינוק קולט מה שסביבו. האם אתה עוטף אותו באמונה, או האם אתה עוטף אותו בכפירה, באכזריות. ביוון, הייתה מועצת הזקנים, כל תינוק שנולד מביאים למועצת הזקנים. בספרטה, בודקים את השרירים, ומעריכים, האם התינוק הזה יהיה מסוגל להיות חייל טוב, או לא. אם הוא מסוגל להיות חייל טוב, מנתקים אותו מן ההורים, ומכניסים אותו לקומונה, וגידלו את התינוקות האלה, מנותקים מן המשפחות, מן ההורים, בלי רגשות, בלי אהבה. גידלו אותם בחינוך נוקשה, לעשות אותם חיילים מהרגע הראשון. אותו דבר ברוסיה, היו חוטפים ילדים בגיל 8-10, קנטונים 25 שנים נעלמו. למה? אתה מגדל את הילד במשפחה, ואהבה, וחיבוקים, וליטופים. הוא עלול להיות קצת רך. הוא עלול לרחם. ואני רוצה לגדל אנשים נוקשים, אכזריים, אין בהם מידת הרחמים. בטח? ודאי. ככה גידלו את הילדים בסדום. אין מה להציל. מה שאמרתי, גילוי שם השם בעולם. הרי משה רבינו עשה כל הניסים והנפלאות. מכות מצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה גילוי שם השם בעולם. זה הגודל האלוקי שמופיע בכל ערכו. אבל משה רבינו לא סיים. 40 שנה במדבר, נכון, אבל לא נכנס לארץ. יש, אתה רואה שאפילו אצל משה רבנו יש גבול. זה לא נעשה עד הסוף. יבוא המשיח וישלים את כל זה. הניסים והנפלאות שחשפו את שם השם בעולם, צריכים עדיין השלמה, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה התפקיד של המשיח. והמלאכים, ההשוואה השלישית, המלאכים. כן, שהוא יהיה גדול מן המלאכים. והמלאכים הם בפני עצמם, שהם בעליונים. כן? זאת אומרת, יש פה אברהם ומשה רבינו בארץ, והמשיח יעלה, כלומר, יגמור את פועלם. אברהם, מידות, משה רבינו, נבואה וגם חוכמה. והמלאכים זה כוחות, כוחות עליונים, כוחות של שליחות. והמלאכים הם בפני עצמם שהם בעליונים. והמשיח שהוא השלמת העולם ירום וגבה ונישא, והוא כמו התכלית, כאשר הוא השלמה והתכלית הוא על הכל. זאת אומרת, זה הסוף, זהו. בני אדם כמלאכים. זאת אומרת שהמשיח יוביל את העולם לתכליתו. אצל מלאך אין חטא. אין חטאים. אז זה, בזה נאמר שהמשיח הוא יהיה גדול מן המלאכים. הכוונה שהוא יביא את העולם לתכליתו. לא רק שמלאכים לא חוטאים. המלאכים הם לא חוטאים, אבל בני אדם כן. המשיח יצליח להביא בני אדם להיות כמלאכים. זה גדול ממלאכים. בזה שהמשיח מסוגל להביא את בני האדם להיות כמלאכים, בזה הוא עולה על המלאכים. הוא מביא את העולם לתכליתו, להשלמתו, כי הכל נמשך אל התכלית. ולכך אמר, וירום, וגבה, וניסה, בעצם וגבה וניסה, וניסה וגבה מאוד, כמו שאמרנו בפסוק. ולכך אמר, וירום, וניסה וגבה. זה המשיח. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמשיח בכל הממדים, בכל הממדים, הוא מצליח להשלים את כל מה שקודמיו התחילו. כן? המלאכים זה שלמות בעולמות העליונים, אבל אנחנו רוצים שלמות פה, אז המשיח ישלים גם פה. אברהם התחיל תיקונו של עולם, הוציא את העולם מן התוהו, המשיח ישלים. משה רבינו גילה את שם השם בעולם, הראה את מלכות השם בעולם. המשיח ישלים. כלומר, המהר"ל מסביר לנו דבר עצום פה במדרש הזה, שאיך המדרש הזה חושף איך המשיח באופן שיטתי הולך להשלים את כל החסכונות העולמיים, עד שהעולם יגיע ליהודו, תכליתו, השלמתו, וכל המלאכה שבינתיים לא הושלמה, תבוא לידי השלמתה. כדי כמובן לעשות את המלאכה הזאת, אז הוא באמת צריך להיות בעל תכונות מיוחדות. וזה בדיוק מה שהמהר"ל כאן רוצה לברר בעצם, את כמה מעלות יהיו לו, כדי שהוא יוכל באמת להשלים את כל הדברים שכבר התחילו לפני כן, אבל לא הושלמו, עד גמר תיקון עולם ומלכות שדי, זה כל העניין. טוב, שבת שלום.